טוב, עכשיו אנחנו עם אלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אצלי בסדר, במדינה רע מאוד.
וזה הולך והולך להיות יותר רע או שיותר טוב? לאן אנחנו הולכים מכאן?
אם נמשיך, כמו שאנחנו ממשיכים עכשיו, הרבה יותר רע. אני רוצה להגיד משפט, שמעתי את סוף הדברים של הפרשן שלכם, אני נדעם כל פעם מחדש. מלחמה שמחפשים את סנואר וחושבים שדרך זה ינצחו אותם. ונהרוג את סנואר, אז מה? יש לו מחליפים. אתה באמת ממקד את עצמך על אדם, או שאתה צריך לנצח את המלחמה בעד?
לא, אבל יכול להיות שברגע שחסלו את סנואר, או יתפסו אותו, אז קלפי המיקוח במסע ומתן של ישראל מול חמאס, מול מי שינהל את זה במקומו של סנואר.
אתה מוריד את ראש הנחש, אתה יודע, גם המחבלים האחרים שעוד נותרו גם כן האפלה
עם ירד. חבר'ה, בואו לא נהיה תמימים, יש להם הרבה מאוד ראשים של נחשים. ואם ירגו את סנואר לאפר, זה יקשיח את עמדותיהם. חבר'ה, בואו לא נהיה תמימים. זה הסיפור של המלחמה הזאת. בואו נראה אם יכולים בכלל לנצח אותם, ואם זה נכון היה להיכנס לרפיח, ומה קורה בכלל בשטח עכשיו.
טוב, בואו נדבר על מה שקורה באמת בשטח עכשיו. תמונת המצב, כפי שאנחנו רואים אותה עכשיו, זה מקיפים את רפיח, לא נכנסו פנימה, התחילו להיכנס לג'באליה, לעוד מקומות, חזרו למקומות שהיו כבר. מה זה מלמד?
תראה, אני אתן איזו פתיחה קצרה שהציבור יבין על מה מדובר פה. כולנו רוצים להביס את החמאס והחיזבאללה, זה ברור לכולנו, אבל לא מספיק לרצות, צריך גם יכולות. ובמידה ואין לך כאלה, כל ניסיון להמשיך ולהגיע להשגת מטרות, המלחמה, רק מראים את מצבך. ההתעלמות מהאמת היא עם כל חטאת, ואני אסביר למה אני מתכוון. צהל עסק שנים האחרונות במבם, המערכה שבין המלחמות, ולא הכין את המלחמה האמיתית, שהיא עדיין לא התחילה, זו מלחמה אזורית. עד כדי כך שצה לא יכול לנצח את החמאס בזירה אחת, איך לנצח את המלחמה האזורית בשש זירות? מה קרה לנו בעזה? לא הכנו תוכניות להגנה ולהתקפה בכל הגזרות, מתוך הנחה שהמלחמות הגדולות יסתיימו. קיצוץ דרסטי של כוחות היבשה בשש עובדות ב-20 השנים האחרונות, בעוד שהאיום צמח בקצב מואץ. דרך ניהול המלחמה בטור ולא במקביל, אני אסביר למה אני מתכוון. במקום להתחיל בשעות הראשונות של המלחמה שכל העולם היה איתנו, להתקיף את העיר עזה ורפיח במקביל, כי רפיח זה ראש הנחש. למה ראש הנחש? כשם עוברות המנהרות מסיני ומביאים את כל התספוקת לתוך המנהרות לאורך כל הרצועה. לא עשינו את זה, אז היו 250 אלף פליטים, היום יש 1.4 מיליון, סיפור אחר לגמרי, העולם כבר לא איתנו, ועכשיו אנחנו מנסים להיכנס לרפיח. לכם אני אומר, זה הולך להיות אסון, לא רק שלא נצליח כתוצאה מזה להגיע למטרות שלנו שכבר לא הגענו להם, אלא אנחנו עשויים לאבד את כל מה שהשגנו מול העולם בכל התחומים, כולל יכול להיות המצרים יבטלו את השלום, הם מאיימים, שאם ניכנס ונגיע לתוך מה שנקרא ציר פילדלפי, ששם המנהרות זה צריך לחפור בעומק של 50 מטר, הם נתקו את השלום, ואז יש לך מעצמה.
תגיד, למה הם מאיימים בסיפור הזה, המצרים? בוא נחשוב רגע. למה? מה הסיפור? מה הצהל הולך לגלות שם שהם מפחדים כל כך מהתגלית של צהל? הרי כבר אנחנו מבינים שזה לא הסיפור של הפליטים מעזה שיברחו אליהם לשטח שלהם. הסיפור הוא כנראה משהו אחר.
אני אגיד לך משהו אחר. תראה, היום מצרים זה מדינה מאוד ענייה. בכל כסף שיכול להיות מוזרם אליה חשוב לה. דרך אגב, הם איבדו גם את תעלת סואץ מבחינת המעבר של האוניות, זה היה מקור הפרנסה העיקרי שלהם. היום המעבר של אמצעי לחימה, מתוך סיני, דרך מנהרות, מתחת לציר פילדלפי, זה הכנסה ענקית למצרים. אני לא יודע אם זה מגיע לשלטון עצמו, אבל יש כאן חברות שלמות שמתפרנסים מזה. ומבחינתם הם לא רואים, הם לא יודעים, הם מכחישים, הם אומרים לא קיים, זה ברור שזה קיים.
זה בניגוד לחלוטין לא. להסכמי השלום של ישראל מול מצרים, מה שאתה אומר עכשיו. כי הרי אם הכסף הגדול הזה מגיע בסוף לשלטונות שם, זה מנוגד להסכמי השלום בין ישראל למצרים. איפה השלום פה?
אז אני מסכים איתך. דרך אגב, ישראל נתנה לשבור את הסכמי השלום בעצמה. אי אפשר על המצרים להכניס כוחות מאוד גדולים מעבר להסכם, לתוך סיני, מהתנה שמלחמים בטרור. והיום הם נמצאים עם כוחות גדולות. אנחנו רואים שבמשך שנים הם מכינים אוטוסטרדות לכיוון הגבול שלנו. הם בונים מעל 100 קשרים, מתחת ולמטה מהתעלה, בשביל להעביר את הכוחות, והצבא הכי גדול שיש היום במזרח התיכון, 4,000 טנקים, 2,000 טנקים חדשים, מאות מטוסים חדשים, חיל הים הכי טוב שיש היום במזרח התיכון, וכל זה מופנה לתוך ישראל, בכל הפעולות שלהם והתרגילים שלהם, כולל הם מקימים בתוך סיני, בונקרים, תחמושת, דלק, מנחתים למטוסים, ואני שואל איפה ישראל? ישראל שותקת. במשך שנים מפירים את ההסכם, ואנחנו שותקים כי מבחינתנו יש שלום ורוצים לאחז בשלום הזה, ואם יש שלום לא סופרים את המצרים כבכלל מעצמה אזורית צבאית ולא עוסקים בזה, אפילו אין לנו מודיעין על מה שקורה שם, אין לנו שום טנק אחד שיעמוד מולם כשיתחו לנו על עברנו. זאת הבעיה שלנו, ככה אנחנו מתנהגים, להרוויח זמן במקום להרוויח ניצחון.
טוב, וכשאתה רואה את כל התמונה הזו, איך אתה, מה אתה חושב על ההתנהלות של ארצות הברית מול ישראל?
תשמע, אז בוא נתחיל בזה שנאמר, אנשים שמדברים, אנחנו יכולים להסתדר בלי ארצות הברית, עזבו את ארצות הברית, זה פשוט קשקוש, חוסר הבנה מוחלט. אין לנו יכולת היום לנצח מלחמות במזרח התיכון בלי ארצות הברית. אם לא תהיה מעצמה אזורית, עולמית, שתהיה לידינו, אין מבחינת המשאבים שנותנת לנו, אין מבחינת העזרה הצבאית במלחמה כוללת, לא נוכל לשרוד.
אבל הממשל הנוכחי בארצות הברית עוין אותך, הוא עוין את מדינת ישראל, אנחנו רואים, הוא לא רוצה שמדינת ישראל תנצח את חמאס.
הממשל היום בארצות הברית נותן לך את כל החימושים ואת כל התקציבים שאתה צריך בשביל לשרוד. הממשל בארצות הברית רואה את התמונה הפוך ממך, הוא בא ואומר שאתה, הוא אומר לישראל, איבדת את הניצחון משום שאין לך יכולת היום לנצח את החמאס, כל יום נוסף שאתה תלחם רק תגרום נזק נורא לעצמך וגם לנו ארצות הברית. למה איבדת את הניצחון? כי במשך 20 שנה, 5 רמטכ"לים קיצצו 6 אוגדות של שריון וחי"ר, אלפי טנקים, והפכו אותנו צבא קטנטן שלא מסוגל לנצח אפילו את החמאס. אתה נכנסת וכבשת 80% מהשטח במשך חצי שנה, עם מאות הרוגים לכוחותינו, ואחרי שכבשת הוצאת את הכוחות החוצה, והיום אתה חוזר לאותם מקומות עם פשיטות, יוצא וחוזר ככה, אי אפשר לנצח מלחמה. צבא שכובש, שטח, צריך להישאר בו. אבל למה לא נשארו בו? כי אין כוחות להחליף את אלה שנלחמים. וזה גם הורס את הצבא המילואים, כי אתה כל הזמן מטיל את זה על אותם אנשים שחצי שנה נלחמים, הולכים לחודש הביתה, מגייסים אותם שוב לפשיטות, והם מאבדים את המוטיבציה ואת העוצמה, ויש לנו היום תופעות שמתחילות נוראיות, שאנשים מביאים ברגליים ולא רוצים להגיע.
יצחק בריק, במשך שנים סיפרו לנו שהצבא הוא הצבא החזק ביותר במזרח התיכון.
מה עם כל זה? אז זה בדיוק הבעיה. זרו חול בעיני הציבור במשך שנים, הצבא עסק בדימוי שלו במקום באמת. אני 10 שנים הייתי נציב קבילות חיילים, אין אחד שיודע כמוני מה קורה בצבא. הפכתי כל רגב 3 פעמים בשבוע, ב3 יחידות, 4 שעות בכל יחידה. קראתי את כל הדוחות של מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר מערכת הביטחון. אני בעצמי עשיתי מחקרים ותחקרים על מערכים שלמים של קרבי, לוגיסטי, טכנולוגי, והצבעתי לצבא 10 שנים שהצבא שלנו מתפוגג, פשוט לא קשיר למלחמה. זה לא רק אני אמרתי, זה גם מבקר הצבא, גם מבקר המדינה, גם מערכת הביטחון, והם לא הקשיבו. הם היו זכוכים, אנחנו מרתיעים. כך זה עבד. הם לא הכינו בכלל את האורף למלחמה, הם הקטינו את הצבא כך שאין לנו שום יכולת להגן על הגבולות.
איפה כל המיליארדים? איפה כל המיליארדים מתקציב המדינה בכל שנה ושנה? איפה כל זה?
עשרות מיליארדים. עשרות מיליארדים. לא מדבר על מה שהוסיפו עכשיו בגלל המלחמה וההוצאות הגדולות.
איפה כל זה? זה לא בא לידי ביטוי?
קנו בזה מטוסים. היו מיליארדים שכל שנה הלכו לאיבוד, משום שהיית הולך לפרויקט גדול עם רמטכ"ל מסוים, הרמטכ"ל שבא אחריו אמר לא, אני רוצה אחרת. ביטל את הפרויקט, הלך למשהו אחר, רכבת, תרים, אין שום כיוון של...
והדברים האלה מיליארדים.
מיליארדים, בשנה.
ומישהו אמור לתת את הדין על טעויות כאלה? כי מחר, בעוד כמה חודשים, הולכים לעלות פה את המע"מ ולעלות מיסים, כי חסר כסף למדינה אחרי המלחמה הזו. מישהו נותן את הדין על הדבר הזה?
כל מי שמעורב בתהליך הזה, שהביא אותנו לברוך של מה שקרה לנו בעוטף עזה, צחיחות, יהירות, חוסר אחריות. אנחנו מרתיעים, תחת המילה הזאת, כולם צריכים ללכת מיד הביתה, והייתי עוד יותר לעמוד לדין. לא עולה על הדעת שבמדינה, שזה מה שקרה, הם ממשיכים לנהל את הצבא, והרמטכ"ל לא רק שמנהל את הצבא, בצורה לדעתי לא רצינית, בריאה טקטית ולא אסטרטגית, הוא גם בוחר את הדור הבא של המפקדים. האם עולה על הדעת שהוא מביא את החברים שלו לחזק את עצמו ואת חבריו שעשו את הפשלה הכי חמורה שקרתה למדינה מאז קום המדינה? רק במדינת ישראל זה יכול לקרות.
כלומר, כל המינויים של האלופים משבוע שעבר, אתה מתנגד לזה בכל תוקף. לא לעצם, לא לאישיותם או לתפקודם וכו', אלא לעצם המינוי שהרמטכ"ל ושר הביטחון ממנים עכשיו קצינים בכירים.
ממש ככה, אבל יש גם פשלות נוראיות בתוך המינויים האלה. הם לוקחים אנשים שהיו בחזית הפשלה, איך קוראים לו, מי שראש אמן החדש.
בינדר.
שלומי בינדר. שלומו בינדר היה רח"ט מבצעים, ראש חטיבת המבצעים. זה היה תפקידו הספציפי לבדוק שיש תוכניות הגנה על גבולות המדינה, הוא לא בדק. לבדוק שיש תוכניות התקפה על עזה, לא בדק. זאת אומרת, לא שום תוכניות. גם, לכן גם נכנסנו עם הראש בקיר, כמו שאתה אומר. בינדר הזה היה צריך לנהל את הצבא ברגע שהמלחמה פרצה בשמונה שעות, כאשר מתחננים מרצועת עזה שיגיעו חיר ושריון ומטוסים לעזור, ואף אחד לא הגיע. בינדר הזה היה אמור לדעת את כל הדוחות של תצפיתניות, ששנה אומרים הולכת להיות מלחמה. בינדר הזה שיש התראות שהן כבר על הגדר, עדיין עם הרמטכ"ל אומרים זה לא יקרה. הבינדר הזה יכול להיות ראש אמ"ן של צה"ל? אין בושה גדולה מזאת, אבל זה לא המקרה היחידי. הם לקחו מפקדי אוגדות, תתי אלופים, אלופי משנה, שידם במעל, הם היו בחוד החנית של הפשלה הנורא והמחדל הקשה ביותר, ומקדמים אותם. תגיד לי, איך אפשר עכשיו לשפר את הצבא, לשקם אותו, שלוקחים אנשים לא ראויים, שאלה יעבדו עם הרמטכ"ל הבא, שהוא צריך היום לבנות ולשקם צבא, שזה מעשה כמעט בלתי אפשרי, אחרי הארץ שקרה ב-20 שנה.
ואני אשאל אותך עוד שאלה, אלוף במילואים יצחק בריק, מי צריך להיות הרמטכ"ל הבא? מבין כל האלופים כיום, יש מישהו מהם שהוא לא חלק מהקונספציה והפשלה הגדולה הזו שאפשר למנות אותו לרמטכ"ל?
הרמטכ"ל יכול לבוא גם מבחוץ, הוא לא חייב להיות לבוא מבפנים. היום יש לנו אנשים מצוינים שהיו בתפקידים מצוינים ולא היו במעל ולא עסקו בדברים האלה, ואני יכול להגיד לך 4 שמות כאלה ולא אגיד פה בשידור, שיכולים להיות רמטכ"לים מצוינים. אני אגיד לך לגבי אלופים. לא חייבים היום לקחת לעשות את כל האלופים מתוך התתי אלופים. אני רוצה להגיד לך שגדם לנו דור, שהיום הם תתי אלופים, שלא יודעים איך מכינים צבא למלחמה, לא יודעים פשוט, משום שהם גדלו בתוך הכאוס הזה. צריך בחלק מהתפקידים למנות תתי אלופים או אלופים בדימוס, שהשתחררו כבר לפני 10 שנים, שמכירים ויודעים איך עובדים, ושלוש שנים הם יפקדו וילמדו את הצעירים איך לקחת מקל ואיך לבנות צבא ואיך לשים אותו למלחמה.
טוב, אז אפשר לשאול שוב את השאלה שלא נגמרת, איפה הם היו 10 שנים כל הקצינים הבכירים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום, אלוף יצחק בריק. איך מחזירים את החטופים חזרה הביתה?
יש רק דרך אחד.
והיא?
הדרך היחידה זה להכיר בזה שאת המלחמה הזאת לא ניצחנו. כל הפשיטות שאתה עושה היום על ג'באליה וג'ייטון, שזה כבר פעם שלישית שאתה חוזר לשם, לרגעים לאנשים, לא ימגרו את החמאס. אי אפשר עם פשיטות לנצח. היינו צריכים להישאר שם, אבל אין לנו כוחות להישאר שם. אז אנחנו בעצם הפכנו למלחמת התשה, שגם תגרום לכך שהחיזבאללה תמשיך לאור שנים, ונקרוס עם הצבא, נקרוס עם הכלכלה.
אז אם אני קורא את מה שאתה אומר, זה פשוט לעצור את המלחמה כדי להחזיר אותם.
צריך לעשות הפסקת לחימה ביזמת שלנו, לשקם את עצמנו במשך שנתיים, כי אין לזה תכלית. יום, כל יום שאנחנו נלחמים, אנחנו עושים מצבים יותר גרוע, ולא מוכנים למלחמה הגדולה, שזה האיום הגדול, ואז גם לשחרר את החטופים.
וכוח ההרתעה של ישראל במקרה כזה, מה יהיה עליו? אנחנו באות יודע, במזרח התיכון.
הכוח של ההרתעה של ישראל איננו כבר היום. הם רואים בדיוק מה שאתה רואה. הם רואים איך צבא נכנס וכובש, אורז בתים, הורג גם, נהרג ויוצא. הם מבינים את המצב, והם אומרים, וואלה, הצחיקו אותנו. בואו נשחק את המשחק הזה שנים, והם יקרסו בתוך הבית, משום שזה כלכלית בלתי אפשרי להחזיק מלחמה לאורך זמן כזה. אי אפשר להחזיק יחסים בינלאומיים שמתפוררים. אי אפשר להחזיק צבא שנשען רק על אותם אנשי מילואים, והם כבר מותשים, ובעוד כמה חודשים לא רצו להגיע. אי אפשר להחזיק מלחמה לאורך שנים שהחברה הישראלית מתפוררת. את זה צריך לשקם בשביל שאנחנו נחיה פה, ונשקם את עצמנו למצב שנוכל גם להתקיף ולנצח. הם רואים את כל זה.
תמונת מצב בהחלט בהחלט לא ורודה.
מדיגה,
למה שאתה בהחלט. נותן לנו הבוקר.
לא יצאנו אופטימיים מהשיחה הזו. האלוף במילואים יצחק בריק, תודה שדיברת איתנו, נקווה לימים טובים ובשורות טובות בעזרת השם.
תודה גם לכם.
ביי. תודה הבוקר.
תודה, תודה.